כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozo vadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי ח' בסיוון תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף י"ד. למאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד ואר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף י"ג ממסכת בבא קמא. נחזור ונשנן על אשר למדנו ונשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמרה הגמרא, נאמר בפסוק ומעלה מעל בה השם לרבות קודשים קלים שהם אמונו, דברי רבי יוסי הגלילי. בן עזאי מפרש את דברי רבי יוסי שהוא דיבר בשלמים, ולאבא יוסי בן דוסטאי לא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד. שנינו בברייתא שלבן עזאי מרבים שלמים, ואין לומר שבא למעט בחור שלא אוהב עם אמונו, משום שהם שלמים שטעונים סמיכה ונסחים ותנופת חזה ושוק נחשבים לממון בעלים, כל שכן בחור שהוא ממון בעלים. אלא מפרש רבי יוחנן שבא למעט מעשר שאינו ממון בעלים. כדתניה בבחור נאמר לא תפדה, ומשמע שאינו יוצא לחולין על ידי פדיון, אבל נמכר בקדושתו, כשהוא תם חי ובעל מום חי ושחוט. אבל במעשר נאמר לא ייגאל. ולומדים מחרמים שנאמר בהם לא ימכר ולא ייגאל, ואינו נמכר כלל לא חי ולא שחוט, לא תם ולא בעל מום. לרבין הרבי יוחנן בא לפרש את הסיפה שאמר רבי יוסי בן דוסטאי, שלא אמר בן עזאי אלא בבחור בלבד, שלא בא למעט שלמים, משום שאם בחור שקדוש מרחם אב וממונו, כל שכן שלמים. ופירש רבי יוחנן שממעט מעשר שאינו נמכר ולא אב וממונו כלל. פרחה הגמרא שהרי אמר אלא בחור בלבד, נשארה הגמרא בקושיה. לרבה מה ששנינו במשנה שאין בהם מעילה, הכוונה שאין בהם דין קדושה כלל, והיינו נכסי אדיוט. שאלה הגמרא אם כן עמי, מדוע לא נאמר במפורש נכסי אדיוט, נשארה הגמרא בקושיה. אמר רבי אבא שלמים שהזיקו גובה חצי נזקו מבשרן ואינו גובה מבשרן כנגד אימורים. דהיינו, שור שווה 200 שנגח שור שווה 200 גובה רק חצי משווי הבשר, ואפילו שאינו שווה מנה שלם, ודמי חצי אימורים אינו משתלם מן הבשר. שאלה הגמרא, למדנו במשנה שור שדחף חברו לבור, לרבנן בתם בעל השור משלם מחצה ובעל הבור פטור, ולרבי נתן בתם בעל השור משלם רבע ובעל הבור שלושת רבעי, ובמועד בעל השור מחצה ובעל הבור מחצה, משום שהוא סובר שאם אי אפשר להשתלם מאחד, חייב השני לשלם. ואם סובר רבי אבא כרבנן, פשיטה הוא שרי סביר עלי, שאף כשבעל השור אינו משלם הכל, אין בעל הבור חייב לשלם, אפילו שבו נמצא ההזק, וכל שכן בשלמים שהזיקו. אם הוא סובר כמו רבי נתן, אם כן, מה איתם בשלמים אינו משתלם מהבשר כנגד האימורים? תרץ את הגמרא שהוא סובר כרבנן, וכמה שמלן רבי אבא, שאפילו בגוף אחד שהזיק, אין המזיק יכול לטעון שגובה מכל הגוף חצי. תירוץ שני, הוא סובר כמו רבי נתן, ושם משלם בעל הבור, משום שטוען הניזק מצאתי שורי בבורך וכל הנזק עליך, ומה שאפשר להוציא מהשור משלם בעל השור והשאר ממך. מה שאין כן כאן, שניהם הזיקו בשווה, אין משתלם מהבשר על האמורים. אמר רבא, תודה שהזיקה גובה מבשרה ואוכל הניזק הבשר והמזיק חייב להביא עליכם, משום שהוא חיוב על הבעלים. שנינו במשנה שאם הזיק נכסים שהם של בני ברית חייב, והפירוש שבא למעט נכסים של עובד כוכבים. ולכמן במשנה נאמר במפורש שור של ישראל שנגח שור של עובד כוכבים פטור. זאת משום שכתב בתחילה בקיצור ואחר כך מפרש את דבריו באריכות. למדנו במשנה שחייב על נכסים המיוחדים. ומפרשים שבא למעט לרב יהודה שצריך שיהיו כל הנכסים המזיקים שייכים לאדם אחד, אבל אם נזוק משני שברים של שני בני אדם, זה אומר שור חייזיק וזה אומר שור חייזיק, הם שניהם פטורים. ואף ששנינו במפורש, לכמן היו שניים רודפים אחרי אחד זה אומר שהוא חייזיק וזה אומר שהוא חייזיק, שניהם פטורים. כתב התנה בתחילה בקיצור ואחר כך מפרש את דבריו באריכות. בברייתא נאמר למעט שור הפקר שנגח וקודם שתפסו הניזק קדם וזכה בו אחר. לרבין הזה בא למעט נגח ואחר כך הקדיש ונגח ואחר כך הפקיר שאינם מיוחדים לאדם אחד. וכן נאמר בברייתא יתר על כן אמר רב יהודה אפילו נגח ואחר כך הקדיש נגח ואחר כך הפקיר פטור דכתיב ועוד בבעליו ואמית איש אשור יסכל וגם בעליו יומת. משמע שיהיה לו בעלים אחד משעת העדה ועד שעת העמדה בדין. וגם בגמר דין צריך שיהיה אותו בעלים שהרי אשור יסכל מדבר בגמר דין. זה השינון והחזרה שלנו על דף י' ג', כעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, איזה קודשים מתכוון רב יוסי לרבות שהם ממונו? והתשובה, לבן הזי כוונתו לשלמים, לאבא יוסי בן דוסטאי כוונתו לבחור בלבד. ורב יוחנן אמר שלבן הזי שלמים וכל שכן בחור, ובא למעט מעשר בהמה. רב אינה אמר שלאבא יוסי בן דוסטאי בחור וכל שכן שלמים, ובא למעט מעשר בהמה. שאלה שנייה, שור שדחף שור לבור, מי חייב? התשובה, לחכמים בעל השור משלם ובעל הבור פטור. לרבי נתן בעל הבור משלים את מה שאי אפשר לגבות מבעל השור. שאלה שלישית, מדוע לרבי נתן יש סברה שלמרות שבעל הבור משלים את חיוב השור, אין גובים מבשר השלמים כנגד האימורים? התשובה, כיוון שאפשר לייחס את כל הנזק לבעל הבור, שהרי שם מת השור. מה שאין כן כאן, שהבשר והאימורים הזיקו בשווה. שאלה רביעית, בהמה שהוקדשה לקורבן תודה והזיקה, מי מביא את הלחם? התשובה, מתכפר ולא הניזק, למרות שהוא אוכל את בשרה. שאלה חמישית, מה באה המשנה לומר בנכסים המיוחדים? התשובה, לרבי יהודה אופן שהיו שם כמה שברים ולא ידוע מי נגח, ולרבין השור שנגח, ואחר כך יפקירו בעליו או יקדישו. שאלה אחרונה, מה הדין בחצר השותפים לגבי נזקי שן ורגל? התשובה, לרב חיסדה בשם אבימי, חייבים בהם שניהם על נזקי שן ורגל שמזיק אחד את חברו, וכוונת התנה שברשות הניזק והמזיק חייב. לרבי אלעזר כוונת התנה שגם בזה פטור. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול על הודף י' ג' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי ח' בסיוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי על הודף י' ד' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' ג' עמוד ב', 20 שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, 100 מילים ורשות הניזק והמזיק. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, בזאת התורה, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שבעל הנזק חייב בתשלומיו, חוץ מאופן שההזק היה ברשות המיוחדת למזיק. ובהרת הגמרא שמדובר באופן שהשור הניזק נכנס לרשות המזיק ללא רשותו, וטעם הפטורו, כיוון דאמר לי, אומר המזיק לניזק, תורך ברשותי, מהי ביי? מה רצונו של שורך ברשותי? כלומר, כיוון ששורך נכנס ללא רשות לתוך חצירי, הרי שהוא הזיק את עצמו. אומר הנימוקי יוסף, שמטעם זה אנו למידים, שאם בעל השור הניזק קיבל רשות מבעל החצר להכניס לשם את שורו, חייב בעל החצר בשמירת שורו שלא יזיקנו, ואם יזיקו, הוא חייב. עוד למדנו במשנה שחיובי נזקים הם חוץ מרשות המיוחדת למזיק, ורשות הניזק והמזיק. כשהזיק, חב המזיק לשלם תשלומי נזק, במיטב הארץ. מביאה הגמרא מחלוקת בדין שור שהזיק ברשות השותפים, ולפי זה, האם לשון המשנה שאמרה ורשות הניזק והמזיק, היא המשך של חוץ מרשות המיוחדת למזיק שפטור עליה, או שזה עניין חדש השייך להמשך המשנה. ויש לקרוא את המשנה כך, ורשות הניזק והמזיק, כשהזיק חב המזיק, כלומר שבאופן זה חייב המזיק. אמר רב חיסדא, אמר אבימי, אומר רב חיסדא בשמו של אבימי, חצר השותפין, שהזיק שורו של השותף האחד את נכסי השותף השני, חייב בה המזיק על השן ועל הרגל. כלומר, אם הנזק היה לידי אכילת פירות או דריסת הרגל בדרך הילוך הבהמה, חייב המזיק, וכל שכן שחייב על עסקי קרן, שחייבים עליה אפילו ברשות הרבים. ואף שנאמר בפרשת שן ורגל בספר שמות פרק חב ב' פסוק ד', ובער בשדה אחר, ומשמע שזו שדה שאינה שייכת כלל למזיק, בכל זאת סובר רב חיסדא שכוונת התורה למעט רק את רשות הרבים ולא את רשות השותפים. ובער רב חיסדא את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר הוא טוען. כך אמר התנא במשנתנו. לעולם המזיק חייב חוץ מרשות המיוחדת למזיק דה פטור המזיק מלשלם. ועכשיו אומרת המשנה דין חדש. ורשות הניזק והמזיק, אבל כשהנזק היה ברשות המשותפת לניזק ולמזיק, חצר השותפין, הדין הוא שכשהזיק, חב המזיק לשלם. ורבי אלעזר אמר, הוא חולק על רב חיסדא, רבי אלעזר אומר שור שהזיק בחצר השייכת למזיק ולניזק פטור על השן ועל הרגל, וטעמו, כיוון שנאמר בפרשת שן ורגל וביער בשדה אחר, ושדה אחר הכוונה, שדה המיוחדת לניזק בלבד, ואילו חצר השותפין, זו חצר ששייכת לשניהם. וכמובן נציין פה בסוגריים שקרן שלא נאמר בשדה אחר חייבת ברשות הרבים, אז היא חייבת גם בחצר השותפים. אם כן, מבאר רבי אלעזר את משנתנו לפי שיטתו, ואחי כאמר, כך אמר התנא במשנתנו, לעולם חייב המזיק חוץ מרשות המיוחדת למזיק, וכן חוץ מרשות הניזק והמזיק דנמי פטור, שגם בר דהיינו בחצר השותפין של המזיק והניזק, פטור המזיק מנזקי שן ורגל. לאחר מכן ממשיכה המשנה לעניין אחר ואומרת, וכשהזיק חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ, ואף שלכאורה אין חידוש בעצם הדין שעל המזיק לשלם במיטב, שהרי כבר שנינו זאת להיל בתחילת המסכת במשנה הראשונה, כל זאת כוונת התנא במילים הללו להטויי לרבות שור שהזיק על ידי נגיחה בקרן שחייב, וזה דין שלא נזכר במשנה הראשונה. מקשה הגמרא על דברי רבי אלעזר את מה שביארנו בסיום המשנה לדבריו לעניין קרן. הניחא לשמואל, דבר זה נוח ומובן לדעת שמואל הסובר לדף ג' עמוד ב', ששור שהוזכר במשנה הראשונה של המסכת, היינו נזק של רגל. אם כן מובן, מדוע צריכה המשנה הייתה לרבות נזק של קרן? אלא לרב דאמר בביאור המשנה הראשונה, תן השור, כשהתן השנה בין האבות הנזיקין את השור, כוונתו לכלול בזה כל מילי די שור, את כל הנזקים הבאים על ידי שור, והיינו קרן, שן ורגל. אם כן, כבר השמיענו התנא במשנה הראשונה את חיוב השור בנזקי קרן. אם כן, לדבריו, חב המזיק ששנינו במשנתנו בדפתת, להטוי אימי, מה בא התנא לרבות בזה? מתרץ את הגמרא, כוונת התנא להטוי אי, כוונת התנא לרבות, הד אתנו רבנן. את הדין הזה ששנו חכמים בברייתא על משנתנו ופרשו כך, כשהזיק חב המזיק להביא לרבות את חיוב ארבעת סוגי השומרים. שומר חינם והשואל, נושא שכר והסוחר שקיבלו בהמה לשמור, והזיקה הבהמה ברשותן, ולכמן יבואר למי הייתה שייכת הבהמה המזיקה ואת מי היא הזיקה, שהדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. ממשיכה הברייתא ומבארת את דין השומרים, אם נפרצה המחיצה בלילה באונס ולא מחמת פשיעת השומר, כגון שהייתה המחיצה חזקה, או שפרצו הליסטים, פרצו הגזלנים, ויצתה הבהמה והזיקה, פטור השומר מלשלם. שואל תוספות בדיבור המתחיל, כשהזיק חב המזיק, לדעת רב חיסדא שהמילים כשהזיק חב המזיק אינם מיותרות אלא מבארות את החיוב ברשות השותפים, מניין לשמואל לרבות קרן, ומניין לרב ללמוד את חיוב השומרים המבואר בברייתא. מתרצים התוספות שהתנא העריך וכתב, וכשהזיק חב המזיק, במקום לקצר ולומר ורשות הניזק והמזיק חייב, מעריכות הלשון הזו למד שמואל חיוב קרן, ולמד רב את חיוב השומרים כמבואר בברייתא. מבארת עכשיו הגמרא את הדינים האמורים בברייתא. אמר מר נאמר בברייתא מהמילים כשהזיק חב המזיק שנאמרו במשנתנו, יש להביא וללמוד את דינם של שומר חינם והשואל נושא שכר והסוחר שהזיקה בהמה ברשותן. מבארת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. הילי מה אם נאמר דאזקי תורה דמשאיל, שהשור של המשאיל הזיק לתורה דשואל, הזיק את שורו של השואל, איך ייתכן שכוונת המשנה לחדש שהמשאיל חייב לשלם לשואל את הנזק? לימה לי, אומר המשיל השואל, הרי אפילו אילו אזיק באלמה, אם השור שלי היה מזיק ממון של אדם אחר, בזמן זה שהוא בשמירתך, בית לשלום מעט, אתה היית צריך לשלם את נזקיו, כיוון שאתה חייב לשומרו שלא יזיק, אשתה דאזקי לתורה דידך בעינה לשלומי, עכשיו ששורי הזיק את השור שלך וכי אני צריך לשלם? הרי ודאי שאני המשאיל פטור מלשלם לך, כיוון שאתה הזקת לעצמך בכך שלא שמרת את שורי. אלא מבאר את הגמרא באופן אחר את כוונת הברייתא. כוונת הברייתא לאופן דאזקי תורה דשואל, שהשור של השואל הזיק לתורה דמשיל, הזיק את שורו של המשיל, ומחדש את המשנה שהשואל חייב בנזקי שורו של המשיל. דוחה הגמרא גם את ההסבר הזה ואומרת, הרי מבואר בברייתא ששור תם משלם חצי נזק, ומדוע יהיה הדין כך? לימה לי, אומר לו המשיל לשואל, הרי אילו יתזק מעלמה, אם השור שלי ששאלת ממני היה ניזוק על ידי שור של אדם אחר, בית לשלום, מייקו לתורה, היית צריך לשלם לי נזק שלם, שהרי השאלתי לך את השור הזה, ושואל חייב אפילו באונסין. אשתה דאז כתורה דידך עכשיו שהשור שלך הוא שהזיק את השור שלי. פלגה נזקה הוא משלמת לי. וכי רק חצי נזק תשלם לי, הרי ודאי אתה חייב לשלם לי נזק שלם כדין כל שואל שהוזקה בהמה ברשותו. אלא מבארת הגמרא לעולם מדובר דאזקי תורה דמשיל לתורה דשואל. הזיק השור של המשיל את שורו של השואל. מה שהקשנו שהמשיל צריך להיפטר כיוון שעל השואל מוטלת שמירת השור שלא יזיק. יש ליישב ולומר אחה במאי עסקינן הברייתא במה עוסקת? באופן שקיבל השואל עליו את שמירת גופו של השור המשיל שלא יוזק על ידי אחר, ולא קיבל עליו את שמירת נזקיו של השור, לשמור שלא יזיק אחרים. וממילא, החיוב לשמור על השור שלא יזיק, וחיוב התשלומים אם יזיק, נשאר על הבעלים. וכיוון שיזיק השור את שורו של השואל, חייב בעל השור המשאיל לשלם כדינו, חצי נזק לתם, ונזק שלם למועד. שואלת הגמרא, יחי אם כך שהברייתא עוסקת כשלא קיבל עליו השואל את שמירת נזקיו של השור שהוא שאל? עם הסיפה, אמור ופרש את הסיפה של הברייתא. נאמר בה, נפרצה המחיצה בלילה באונס או שפרצו הליסטים, גזלנים, ויצתה והזיקה, פטור השומר מלשלם. ויש לדייק מכך, דווקא כשנפרצה בלילה פטור השומר, הביום, אבל אם היא נפרצה ביום, חייב השומר בתשלומי הנזקין שעשתה הבהמה. לפי פירושך, קשה מדוע חייב, הרי מדובר שלא קיבל עליו השומר את שמירת נזקיו של השור. את הרצת הגמרא יש להוסיף בלשון הברייתא, אחי כאמר, כך נאמר שם, אם קיבל עליו השומר אף את שמירת נזקיו של השור שלא יזיק, ונגח השור של המשיל שברים אחרים, חייב השומר בתשלומי הנזק. אך אף באופן כזה שקיבל השומר על עצמו את שמירת נזקי השור, אם נפרצה המחיצה בלילה שפרצו הליסטים ויצתה באונס והזיקה, פטור השומר מלשלם. שואל המהרש"א, אם מדובר שהשומר קיבל על עצמו את שמירת נזקיו של השור, מה חידשה הברייתא? תרץ המהרש"א שהיה מקום לומר שהשומר קיבל על עצמו רק לשמור ששורו של המשיל לא יזיק את שורו, אבל לא שלא יזיק אחרים. החידוש, ההתחייבות היא על כל הנזקים. מקשה הגמרא מברייתא על רבי אלעזר הסובר שאין חיוב על נזקי שן ורגל בחצר השותפין. מקשה הגמרא, איני וכי כך הוא הדין? שאין חיוב שן ורגל בחצר השותפין, וכדברי רבי אלעזר? ועתני רב יוסף, הרי שנה רב יוסף ברייתא שנאמר בכך, חצר השותפים וכן הפונדק, אכסניה לעוברים ושווים, והזיק שורו של אחד השותפים או האורחים את חברו, חייב בהם על נזקי השן ועל נזקי הרגל, ואין מקומות אילו נחשבים כרשות הרבים, כיוון שרק לשותפים או לאורחים מותר להיות בהם. והרי זה כשדה אחר. בתיופתא דרבי אלעזר הברייתא זו קשה על דברי רבי אלעזר הסובר ששן ורגל פטורים בחצר השותפים. תרץ את הגמרא, אמר לך רבי אלעזר, רבי אלעזר יוכל לתרץ לך ותסברה, מתנית מי לא פליגי וכי אתה סבור שאין ברייתא אחרת החולקת על הברייתא שהבאת? ומבואר בה כדבריי, ואתה אני הרי שנינו ברייתא אחרת. ארבעה כללות, ארבעה כללים, היה רבי שמעון בן אלעזר אומר ברשויות נזיקין. כלל ראשון, כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לניזק להיכנס בו ולא למזיק, ונכנס לשם המזיק שלא כדין, חייב בכל, ואפילו בקרן תמה, משלמת נזק שלם. כלל שני, מקום דמזיק שיש לרשות להיכנס שם למזיק ולא לניזק, ונכנס שורו של הניזק שלא ברשות והוזק, פטור המזיק מכל חיוב, כיוון שלא היה לו להיכנס לרשות שאינה שלו. כלל שלישי, מקום שיש לזה ולזה רשות להיכנס, כגון חצר השותפין והביקה, מקום שרואים שם שברים, פטור בעל השן ועל הרגל, כיוון שאין זה מקום המיוחד לניזק ואינו נחשב שדה אחר שחייבה בו התורה שן ורגל, אבל על הנגיחה בקרן ועל הנגיפה דחיפה בגוף הבהמה ועל הנשיכה ועל הרביצה ועל הביתה, שהם קרן ותולדותיה כפי שלמדנו לעיל בדף ב' עמוד ב', הדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם, כדין נזקי קרן ברשות הרבים. כלל רביעי, מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בו על השן ועל הרגל, אבל על הנגיחה ועל הנשיכה ועל הנגיפה ועל הרביצה ועל הביתה, תם משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. מסיימת הגמרא את התירוץ של רבי אלעזר, קטני מיית, מכל מקום שנינו בכלל השלישי, שחצר השותפין והביקה פטור בה על השן ועל הרגל. אם כן רבי אלעזר סובר כברייתא, זו החולקת על הברייתא ששנה רב יוסף. בירה הגמרא, שלדעת רבי אלעזר שתי הברייתות חולקות זו על זו, והוא רבי אלעזר פוסק כברייתא השנייה. עכשיו מבארת הגמרא שאפשר ליישב את שתי הברייתות ואין הכרח לומר שהן חולקות זו על זו. בקשה הגמרא קשיא הדדי, הברייתות סותרות זו את זו, הברייתא שהביא רב יוסף מבואר, שנזקי שן ורגל חייבים בחצר השותפין, ובברייתא של רבי שמעון בן אלעזר מבואר, שהם פטורים. מתרצת הגמרא קיטניה, האם ששנינו בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר ששן ורגל פטורים בחצר השותפין? היינו בחצר שהיא מיוחדת, שהיא מיועדת לזה ולזה, למזיק ולנזק השותפים בה, בין להכנסת פירות ובין להכנסת שברים, וכיוון שמותר לשניהם להכניס בה גם פירות וגם שברים, דינה כרשות הרבים, ששן ורגל פטורים בה וקרן חייבת. אבל היא הברייתא של רב יוסף, המחייבת שן ורגל שהזיקו בחצר השותפין, עוסקת בחצר שלשניהם היא מיוחדת להכנסת פירות, ואינה מיוחדת להכנסת שברים, כלומר, אסור להם להכניס בה שברים. ולגבי נזקי שן ורגל, הביא לה נחשבת החצר הזו כחצר הניזק. זאת כיוון שלניזק היה מותר להניח שם את פירותיו, ולמזיק היה אסור להכניס לשם את שורו. ולכן חייבים בה נזקי שן ורגל. מוכיחה הגמרא את תירוצה מהבדלי הלשון שבין הברייתות. די קנמי, יש לדקדק כן מלשון הברייתא, דקתני אחא, ששנינו כאן בברייתא שהביא רב יוסף המחייבת נזקי שן ורגל בחצר השותפין, נאמר לשון של חצר השותפין והפונדק. יש לפרש שחצר השותפין היא דומיה לפונדק, דומה לפונדק, שהוא משמש לסוחרים הבאים לשם עם סחורתם, ואין הדרך להכניס בהמות לפונדק כדי שלא יזיקו את הסחורה. כך גם חצר השותפים היא כזאת שלשניהם אסור להכניס לשם שברים. ומאידך קטני אטם, שנינו שם בברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שפותרת נזקי שן ורגל לחצר השותפין, שם נאמר חצר השותפין והביקה. יש לפרש שזו חצר השותפין שהיא דומיה דביקה, דומה לבקעה שלכולם יש רשות לראות שם את בהמותיהם. כמו כן חצר השותפים היא כזו שמותר לשניהם להכניס לשם את שבריהם. ולכן דינה כרשות הרבים הפטורה בנזקי שן ורגל. מסיימת הגמרא ואומרת שמאמינה אכן מוכח מן הדיוק הזה שכך יש לתרץ את סתירת הברייתות. שחצר ששניהם רשאים להכניס בפירות ושברים נחשבת כרשות הרבים ושן ורגל פטורים. וחצר שרשאים בה להכניס רק פירות נחשבת כרשות הניזק. וחייבים בה על שן ורגל. מקשה הגמרא על הסברה שנאמרה ביישוב הברייתות שחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים נחשבת כרשות הניזק. מתקיפלה רבי זיירה מקשה רבי זיירה. כיוון דחצר זו מיוחדת לשניהם לפירות, אם כן יש לפוטרו משן ורגל, שהרי כדי לחייב בהם, הבהינן יש צורך שיתקיים לשון הפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד' ובער בשדה אחר, שהנזק יהיה בשדה של אחר. ולא בחצר המזיק, ולקה, ודבר זה אינו מתקיים כאן, שהרי חצר זו שייכת גם למזיק, לגבי הכנסת פירות, ואין זו שדה אחר. מתרצת הגמרא אמר לי, אביי לרבי זיירה, כיוון דחצר זו אינה מיוחדת לשניהם לשברים ולמזיק אסור להכניס שם את שורו, שדה אחר קרינה בי, ניתן לחנותה שדה אחר, שהרי לגבי הכנסת השור המזיק לחצר, היא נחשבת כשדה של אחר שאסור לו להכניסו לשם. אומרים המפרשים שזה פשוט שאם היו מונחים פירות בחצר השותפים ובא שור של אדם אחר והחלם, חייב אפלה דעות שחצר השותפים פטור בעל שן ורגל. המחלוקת היא רק כאשר שור של אחד השותפים הזיק, וביור החילוק שהתורה חייבה בשן ורגל רק כשהנזק היה בשדה אחר, כלומר בחצר הניזק. היה פשוט לחכמים שרשות שיש לה מזיק בחצר זו מבטלת את השם שדה אחר. ונחלקו רבי זיירה ואביי, איזו בעלות מחשיבה את החצר כרשות המזיק. רבי זיירה סובר שדי בזכות של הכנסת פירות, כדי לבטל מהחצר שם של שדה אחר, ביחס למזיק הזה. ולא אביי סובר שכל מקום שאין למזיק רשות להכניס לחצר את המזיק עצמו, אין זה מבטל את השם של שדה אחר מהחצר. הגמרא לאיל ישבה את הסתירה בין הברייתות לגבי חיוב שן ורגל בחצר השותפין, שחצר המיוחדת רק לפירות נחשבת כחצר הניזק, ורשות המיוחדת לפירות ולשברים נחשבת כרשות הרבים. מבררת עכשיו הגמרא, אם אפשר בדרך הזו לומר גם, שאין מחלוקת בין רב חיסדא ורבי אלעזר שנחלקו לאל בדף י"ג עמוד ב', עם שן ורגל חייבים בחצר השותפים. אמר לי רב חמי דיפתי לרבינה לימה, שמה נאמר, מי דמתנית לא פליגי, שכשם שהברייתות אינן חולקות וכל אחת עוסקת באופן אחר של חצר השותפים, כמו שביארה הגמרא, המורה אינה מלא פליגי, כך גם האמוראים שהם רב חיסדא ורבי אלעזר אינם חולקים כלל בנידון הזה, אלא כל אחד אמר את דינו על אופן אחר של חצר השותפין. והיינו, שרב חיסדא שמחייב שן ורגל בחצר השותפין, עוסק בחצר שמשותפת רק לפירות ולא לשברים, ולכן דינה כרשות היחיד, ואילו רבי אלעזר, שפותר שן ורגל בחצר השותפין, עוסק בחצר שהשותפות היא גם בפירות וגם בשברים, ודינה כרשות הרבים. אמר לי, אומר לו רבינה לרווחה מדיפתי אין, כן, ייתכן שהמוראים לא חולקים, אלא כל אחד עוסק בחצר השותפין אחרת. הוסיף רבינה ואמר, וגם אם תמצא לומר פליגי, גם אם תרצה לומר שהם חולקים, יש לומר שלא נחלקו בכל חצר השותפין, אלא רק בחצר המיוחדת לפירות ולא לשברים, ובקושייה דרבי זיירה ובפירוקה דאביי פליגי. מחלוקתם היא בסברותיהם של רבי זיירה בקושייתו, ואביי בתירוצו. כלומר, רבי אלעזר סובר כסברת רבי זיירה בקושייתו, שחצר המשותפת רק לפירות נחשבת כרשות הרבים שפטורים בעל שן ורגל, ורב חיסדא סובר כסברת אביי בתירוצו, שכיוון שלמזיק אסור להכניס שם את שורו, הרי זו חצר הניזק וחייבים בעל שן ורגל. אבל בחצר שמיוחדת לשניהם לפירות ולשברים, לדברי הכל נחשבת כרשות הרבים ופטורים בה על שן ורגל. חוזרת הגמרא לבאר את הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר. גופה, אומרת הגמרא, גופה ברייתא, כך הוא. ארבעה כללות, ארבעה כללים היה רבי שמעון בן אלעזר אומר בנזיקין. הכלל הראשון הוא, כל מקום שהוא רשות, שיש רשות רק לניזק להיכנס לשם ולא למזיק, והמזיק נכנס לרשות הניזק, חייב בכל. מדייק את הגמרא, לשון חייב על הכל, שמשמעותה חיוב על כל אבות הנזיקין, לא קטני, לא נאמר בברייתא, אלא לשון חייב בכל, שמשמעות הלשון שחייב בכולי נזק, בכל הנזק. ומשמע שבא תנא לחדש, שגם במקום שבדרך כלל משלמים רק חצי נזק, והיינו בהזק של קרן תמה, כאן שהנזק היה בחצר הניזק, משלמת נזק שלם. מברר את הגמרא, מעני מי הוא התנא הסובר שקרן תמה חייבת ברשות הניזק, בחצר הניזק, נזק שלם. אומרת הגמרא רבי טרפוני, דאמר במשנה לקמן בדף כ"ד עמוד ב', הזק משונה של הבהמה, דהיינו נזקי קרן תמה, שנעשית בחצר הניזק, נזק שלם משלם ולא חצי נזק, כברשות הרבים. ומבואר במשנה לקמן בדף כ"ד עמוד ב', שלמד זאת רבי טרפון בקל וחומר. ומה ברשות הרבים שהקלה התורה על שן ורגל ופטרה אותם לגמרי? והחמירה התורה על קרן תמה וחייבה חצי נזק? ברשות הניזק שחייבה התורה את השן והרגל נזק שלם, כל שכן שקרן תמה תשלם נזק שלם. וחכמים השיבו לו לרבי טרפון, דיו לבוא מן הדין להיות כנידון. כלומר, אי אפשר ללמוד על ידי קל וחומר יותר מעיקר החיוב שמצאנו בחמור. וכיוון שקרן ברשות הרבים משלמת רק חצי נזק, גם ברשות הניזק היא תשלם רק חצי נזק. מקשה הגמרא, אם כן שאתה סובר שהברייתא הולכת כשיטת רבי טרפון, עם הסיפה. אמור ופרש את האמור בסיפה של הברייתא, בכלל הרביעי של מקום שאין רשות לא לזה ולא לזה להיכנס לשם, כגון חצר שאינו של שניהם, חייב בעל השן ועל הרגל. אז בהתחלה מבארת הגמרא את הברייתא, ואחר כך מקשה ממנה. מבררת הגמרא מהי, מה כוונת הברייתא שהחצר אינה שייכת לא לזה ולא לזה? היא לימה אם נאמר שהכוונה היא כפשוטו, שאינה שייכת לא לזה ולא לזה כלל, אלא דאחר שאינו של הניזק ואינו של המזיק, והניח שם הניזק את פעירותיו שלו ברשות ונכנס שורו של המזיק שלו ברשות והחלם, אי אפשר לפרש זאת. והבעינה, הרי כדי להתחייב בשן ורגל צריך שיתקיים בפסוק וביער בשדה אחר. כלומר שדהו של הניזק ולקה, וזה לא מתקיים כאן, שהרי החצר שייכת לאדם אחר. אלא פשיטה, פשוט שכוונת הברייתא היא כך, לא לזה ולא לזה, אין החצר שייכת לשניהם, אלא דחד, שייכת לאחד מהם. והיינו, לניזק. אם כך מסיים את הגמרא את קושייתה, ואם כן קשה, שהרי קטני, שנינו בסיפה של הכלל הרביעי, שהדין הוא שתם משלם חצי נזק, ומועד משלם נזק שלם. ואם כן בדין הזה, בסיפה, אתען לרבנן. באנו לשיטת חכמים שחולקים על רבי טרפון, דאמרי, שסוברים חכמים משונה קרן בחצר הניזק, חצי נזק הוא דמשלם, כדין קרן תמה ברשות הרבים. ואם תאמר שהכלל הראשון שבברייתא נאמר בדעתו של רבי טרפון, נמצא שהרישה של הברייתא היא רבי טרפון והסיפה של הברייתא היא רבנן. וזה לא מצוי שברייתא אחת תלך בתחילתה כשיטת תנא אחד ובסופה כשיטת תנא אחר. מתרצת הגמרא, אין, כן, אכן יש לבאר את הברייתא באופן הזה שהרישה כרבי טרפון והסיפה כרבנן. ומוכיחה הגמרא שאין בכך קושי, דהה שהרי אמר לי שמואל לרב יהודה לגבי ביור המשנה לקמן בדף ט"ו עמוד ב', שיננה, תלמיד חכם מחודד בתלמודו אתה, שבוק מתניתין, אנך את תרחתך ליישב את המשנה לפי תנא אחד, ותא הבטראי ובוא אחריי, כלומר אמור כמוני, שרישא רבי טרפון, וסייפא רבנן. אז כשם שמעמידים את המשנה לקמן באופן הזה, כך גם את הברייתא נוכל להעמיד כך. נמצא לפי זה שארבעת הכללים של רבי שמעון בן אלעזר אינם בארבעה אופנים של חצר השותפים, מפני שהכלל הראשון והרביעי הם באותה חצר ששייכת רק לניזק. והכלל הראשון זו שיטת רבי טרפון. הכלל הרביעי, שיטת חכמים. ומביאה עכשיו הגמרא תירוץ נוסף על הסתירה בברייתא מהכלל הראשון אל מול הכלל הרביעי. רבינה משמי דה רבה אמר, רבינה משמו של רבה אמר שיש ליישב את הסתירה בברייתא כך. לעולם כולה כל הברייתא בשיטת רבי טרפוני. מהו הביור בלשון הברייתא בכלל הרביעי לא לזה ולא לזה? אין הכוונה שהחצר שייכת לגמרי רק לניזק, אלא לא לזה ולא לזה לפירות. היא אינה משותפת לשניהם להכניס שם פירות אלא דחד. אלא רק לאחד, כלומר רק לניזק מותר להכניס שם הפירות. אבל היא שייכת לזה ולזה, למזיק ולניזק, לשברים. ומחמת כן יש חילוק באופן ההזק. ולגבי שן, לגבי נזקי שן, אבי עלה נחשבת החצר כחצר הניזק, שהרי רק הוא רשאי להכניס לשם את פירותיו. אבל לגבי נזקי קרן, כיוון שלשניהם מותר להכניס את השברים, אבי עלה נחשבת החצר לרשות הרבים. וקרן תמה חייבת שם גם לרבי טרפון, רק חצי נזק. זוהי גרסת רשי שרבינה מעמיד את הכלל הרביעי בחצר משותפת רק לשברים אבל לא לפירות, ומאחר ורק הניזק רשאי להכניס פירות, אז לגבי שן זה נחשב לחצר הניזק והוא חייב. אבל רבינו תם, בתוספות דיבור המתחיל לא לזה חולק וסובר, שבזה לא מתקיים הפסוק שדה אחר, שהרי למזיק מותר להכניס שם את שורו, ולכן גורס רבינו תם בדברי רבינה, לא לזה ולא לזה לשברים. דהיינו שלשניהם היה אסור להכניס שם שברים ולניזק בלבד היה מותר להכניס שם פירות. והשותפות הייתה בעניינים אחרים. ולכן, בנזקי שן ורגל חייב המזיק כיוון שאסור לו להכניס את שורו לחצר, והרי היא שדה אחר, בנזקי קרן דינה כרשות הרבים שהרי לשניהם אסור להכניס שם שברים. וגם רבי טרפון שמחייב נזק שלם בקרן תמה ברשות הניזק, היינו כשהיה מותר לו להכניסו לשם. שואלת הגמרא בשורה האחרונה של דף י' עמוד א', יחי אם כן, מדוע אמרה הברייתא שיש בה ארבעה כללים ולא רק שלושה כללים אבו? והיינו, שלושת הכללים הראשונים ולא הדינים שבכלל הרביעי כבר אמורים בכללים האחרים, שהרי לגבי שן נחשבת החצר הזו כרשות הניזק, והתבהר בכלל הראשון ששן חייבת בחצר הניזק, ולא לגבי קרן נחשבת החצר הזו כרשות הרבים, וכבר התבהר בכלל השלישי שקרן חייבת ברשות הרבים. מתרצת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, אכן יש בברייתא הזו רק שלושה כללות בארבעה מקומות. שלושה סוגי רשויות החלוקות לענייני חיובי נזיקין, שהם רשות הניזק, רשות המזיק ורשות השותפים. אבל דינים אלו שייכים בארבעה מקומות. שהרי מלבד שלושת סוגי הרשויות, יש מקום שחלוק בדיניו. ולגבי שן ורגל דינו כרשות הניזק, ולגבי קרן דינו כרשות הרבים, והיינו רשות המיוחדת לשניהם לשברים, ורק לניזק לפירות. ועכשיו אחי ורעי, הגענו אל המשנה בדף י' עמוד ב'. אחרי שהתבארו במשנה הקודמת האופנים שחייב המזיק, עוברת המשנה לבאר דיני תשלום הנזק ומפרטת בקיצור שמונה דינים. וכך אומרת המשנה בשורה הראשונה בדף י' עמוד ב'. שום כסף, שומת הנזק צריכה להיות בכסף, כלומר שיש להעריך את הנזק לפי שווי של כסף שאותו ישלם המזיק. ולכמן תבאר הגמרא מה כוונת המשנה למעט בזה. שווה כסף, המזיק צריך לשלם את הנזק בדברים שהם שווה כסף, דהיינו קרקעות. למה קרקעות נקראות שווה כסף? הגמרא תבאר להלן. בפני בית דין ועל פי עדים אין יכולים לחייב את המזיק לשלם, אלא אם כן באו שני עדים והעידו שראו איך שממונו הזיק. ועדים אלו צריכים שיהיו בני חורין ולא עבדים, ובני ברית ישראלים ולא גויים. ואף אנשים בכלל הנזק, בכלל דיני נזיקין, כלומר, שאף אם הזיקו את ממון האישה, או שממון האישה הזיק לאחרים, חייבים לשלם. ואת הדין הזה בעצם המשנה הייתה צריכה לכתוב במשנה הקודמת, ששם נתבערו הנכסים שחייב עליהם המזיק. אומר הרשע שכיוון שכתבה המשנה לאל על פי עדים בני ברית, והרי נשים אינם בכלל בני ברית האמור כאן, שהרי הם פסולות לעדות, לכן מיד כתבה המשנה ואנשים בכלל הנזק כדי לומר שמכל מקום במה שנכתב במשנה הקודמת שחייבים על נכסים של בני ברית, שאף אנשים כלולים בזה. והניזק והמזיק בתשלומים. ויש פעמים שגם הניזק וגם המזיק נושאים בתשלומי הנזק, כלומר שאין המזיק משלם את כל שווי הנזק, ומפסיד הניזק בכך. כותב חידושי אגרא, שהמילים הללו עולות על מה שכתבה המשנה קודם, שאף אנשים בכלל הנזק. שדין זה נאמר, בין בניזק בין במזיק, דהיינו, שאם אין לבעל והשור שלה הוזק על ידי אחר, חייב לשלם את הנזק. וכן אם השור שלה הזיק, חייב לשלם. והגמרא שביארה את דברי המשנה הללו באופן אחר לעניין פחת נבילה, שהיינו שאף הניזק משתתף בתשלומי הנזק, היינו משום ייתור המילה בתשלומים, שמשמע שגם הניזק יש לו חלק בתשלומים. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד ב', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ברר את הגמרא, מהי שום כסף? מה כוונת המשנה שום כסף? אמר רב יהודה, שום זה, שומה זו, שבית דין שמים את שווי הנזק, לא יהיה אלא בכסף. צריך שישומו אותו בכסף ולא בדבר אחר. כפי שהתבהר בברייתא להלן. ותנינא להד אתנו רבנן, ושנינו במשנה כאן ברמז, כמו הדין המבואר בברייתא, ומוכח שברייתא זו נכונה היא ויש לסמוך עליה להלכה. שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא, פרה שהזיקה תלית, פרה שדרסה על התלית והזיקה אותה, רש"י מבאר שמדובר בנזקי רגל שדרסה על הטלית בדרך הילוכה והזיקה אותה, והכרח מדובר שנכנסה בהמה לחצרו של בעל הטלית, שהרי אין הרגל חייבת ברשות הרבים אלא בחצר הניזק. וטלית שהזיקה פרה, או שהזיקה הטלית פרה, כגון שהניח טלית ברשות הרבים ונתקלה בה הפרה והוזקה, וכאן מדובר בנזקי בור, והבור ברשות הרבים, אבל תוספות בדיבור המתחיל פרה כותבים, שרש"י מפרש שהברייתא מדברת באופן אחד, שהפרה הזיקה טלית ואותה טלית הזיקה את הפרה. אין אומרים תייצא הפרה בתלית. אין אומרים שיקחו בית דין את הפרה שהזיקה ויתנו אותה לניזק תמורת התלית שהוזקה. ואף אם הייתה הפרה שווה הרבה יותר מסכום הנזק. וכן, אין אומרים שתייצא התלית בפרה, ואף אם שווה יותר מהפרה. אלא שמין אותה, את הפרה או את התלית שהוזקו בדמים, כמה היה שווי הנזק, וסכום זה בלבד ישלם המזיק. עוד שנינו במשנה שווה כסף. מבארת הגמרא, את כוונת המשנה, וזאת על ידי שמביאה ברייתא. דתנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, מה שנאמר במשנה שווה כסף, מלמד שאין בית דין נזקקין, אין בית דין יורדים לנכסי המזיק לגבות את חובו, אלא לנכסים שיש להם אחריות, דהיינו קרקעות, אבל הם אינם גובים מנכסים שאין להם אחריות, דהיינו מטלטלין. אבל אם קדם הניזק ותפס מטלטלין מידי המזיק, בית דין גובים לו את חובו מהן. ומבארת הגמרא את דברי הברייתא, אמר מר שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקין אלא לנכסים שיש להם אחריות. שואלת הגמרא, מהי משמע, איך המילים שווה כסף, המשמעות היא שהכוונה לקרקעות? משיבה הגמרא אמרה בברעולה, שווה כסף היינו דבר השווה כל כסף, כלומר שמשלמים תמורתו כל סכום כסף, ואף הרבה יותר משוויו. ומבארת הגמרא מה היניו, מה הכוונה בזה שמשלמים עליו כל סכום כסף, ודאי היינו, דבר שאין לו דיני עונה, והיינו קרקע, שאף אם ישלמו עליו יותר משוויו, אין המקח בטל ואין המוכר צריך להחזיר הכסף ללוקח. מה שאין כן מטלטלין שיש בהם עונה, כך יהיה קשה, ולא עבדים ושטרות נמי אין להם עונה. הרי גם עבדים ושטרות אין להם דין זה של עונה. אם שילם הלוקח על העבד או על השטר יותר משוויו, אין המקח בטל. ואילו בברייתא המבואר שאין הבית דין גובים אלא מנכסים שיש להם אחריות, והיינו קרקע בלבד, ולא עבדים ושטרות. ומשמע שרק הקרקעות יש להם מעלה זו של שווה כסף, אלא אמר רבא ברולה. רבא ברולה חוזר ומתרץ באופן אחר, שווה כסף הכוונה דבר הנקנה בכסף ולא במשיכה, והיינו קרקע שנקנית בכסף ולא במשיכה. מקשה הגמרא, עבדים ושטרות נמי נקנים בכסף ולא במשיכה. ואילו בברייתא המבואר ששווה כסף היינו רק קרקעות. מכוח הקושייה הזו, אלא אמר רבשי, מתרץ רבשי תירוץ אחר, שווה כסף הכוונה קרקעות, לפי שהם שווה כסף ולא כסף. שהקרקע אינה דומה לכסף שמתקבל על ידי כל אדם בכל מקום, כי היא אינה מטלטלת ממקום למקום. ואני כולו ואילו שער כל המטלטלין וגם עבדים ושטרות, כסף נינו. דומים הם לכסף לפי שאפשר לטלטלם מעיר לעיר, וכל אדם מוכן לקבלם לפי שנמכרים בקלות. ואם לא ימכרו כאן, ימכרו במקום אחר. רמי לי רב יהודה בר חיננה לרב אונה בריידי רב יהושע. הקשה לו סתירה רב יהודה בר חיננה לרב אונה בריידי רב יהושע. תנה, שנינו בברייתא שהובאה לעיל המבארת את המשנה, שווה כסף מלמד שאין בית דין נזקקים לגבות מהמזיק אלא לנכסים שיש להם אחריות, והיינו לקרקעות בלבד. והתניא הרי שנינו בברייתא אחרת, נאמר בפסוק בפרשת בור בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ד, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, המילה ישיב היא מיותרת, שהרי אפשר לכתוב ישלם כסף לבעליו, אלא בא התיבה הזו ישיב לרבות, שיכול המזיק לשלם גם שווה כסף, אפילו סובין. אינו צריך לשלם במעות דווקא. הנה מבואר שגובים מהמזיק גם את טלטלין ולא רק קרקעות בלבד. מתרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן. כאן המשנה והברייתא, במה מדברים ביתמי? ביתומים שמשלמים על נזקי אביהם שמהם בית דין גובים רק קרקעות ולא מטלטלין. זאת למה לפי שמטלטלין של יתומים אינם משתעבדים לבעל חוב. אבל מהמזיק עצמו אכן גובים גם ממטלטלין כמו שנתרבה מהמילה ישיב. ובטעם הדבר שלא גובים מהיתומים מטלטלין, כותב רש"י בדיבור המתחיל בדיאטמי, משום שייתכן שמטלטלין אילו קנו היתומים לאחר מות אביהם. שואלת הגמרא, אי ביאטמי, אם המשנה והברייתא מדברים ביתומים, היי מסייפה. אמור מה שנאמר בסייפה של הברייתא, אם קדם ניזק ותפס מטלטלין, בית דין גובין לו מהם. והיא ביאטמי, ואם מדובר ביתומים, המאי בית דין גובין לו מהם. למה בית דין מאפשרים לו את הגבייה מן המטלטלין אפילו אם הוא תפס? הרי מטלטלין של יתומים לא משתעבדים לבעל חוב ולא מועיל תפיסת הניזק. תרץ את הגמרא כדי אמר רבא, אמר רב נחמן. כמו שאמר רבא בשמו של רב נחמן במסכת כתובות, דף פידה לתמוד ב', שיש אופן שהתפיסה תועיל, כגון שתפס מחיים, החנמי. אף כאן אפשר לתרץ שמדובר שתפס הניזק מטלטלין מהמזיק מחיים בעודו בחיים, ואחר כך מת, שבאופן זה גובים מהמטלטלין שהוא תפס. ומוסיף המאירי, גם אם חזרו היתומים ותפסו מהניזק, מוציאים מהם, כי כבר זכה הניזק בתפיסתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה בפני בית דין. מבינה הגמרא את כוונת המשנה שהקרקע שממנה גובים בית דין מהמזיק, צריך שתהיה בפני בית דין, כלומר ביד המזיק ולא ביד זה שכנעה ממנו. ופרט למוכר נכסיו, למעט אופן שמחר המזיק את נכסיו אחר שהזיק, ואחר כך הולך לבית דין להתדיין עם הניזק, שכיוון שמחר את נכסיו, אין בית דין גובים מהלוקח את הקרקעות. מקשה הגמרא, שמאמינה, האם אכן משמע מדברי המשנה כאן, שלווה ומחר נכסיו ואחר כך בא לבית דין, אין בית דין גובים לו מהם? אם אדם לווה ואחר כך מחר את כל נכסיו ואין למלווה ממה לגבות, אין בית דין גובים מהלקוחות? הרי הלכה פסוקה היא שמלווה גובה את חובו מן הלקוחות. ותוסות בדיבור המתחיל שמאמינה, מביאים את פירושו של רבינותם שקושיית הגמרא היא על אותם האמוראים הסוברים ששיבוד הדאורייתא. ולדעתה מן התורה, גם ילווה על פה גובה מלקוחות, אלא שתקנו רבנן שלא יגבו לפי שאין להלוואה הזו כל, ואין הלקוחות יכולים להיזהר לו לקנות את הקרקע מהלווה. והטעם הזה שייך לכאורה רק בהלוואה שבה הלווה משתדל, שתהיה בצינה ולא בפרסום, אבל בנזיקין הרי לא יזיק המזיק בכוונה באופן שלא ידעו מזה. ונמצא שיש לה נזק כל. אם כך, מדוע אינו גובה מהלקוחות? אלא חוזרת בה הגמרא ומבארת את דברי המשנה באופן אחר, אלא כוונת המשנה שדיני הכנסות דנים רק בבית דין מומחים, ופרט לבית דין אדיוטות, למעט בית דין של אדיוטות שאינם יכולים לדון. ולמרות שהמשנה עד עכשיו עסקה בדיני נזיקין שדיני ממונות הם ולא כנסות, והרי דיני ממונות אין צריכים לדון דווקא על פי בית דין של מומחים, מכל מקום, הרי לדעת רב לאל בדף ג' עמוד ב', המשנה שפתחה את המסכת הזכירה גם קרן, ושור תם אין חיובו ממון אלא כנס. ולכך כתבה המשנה שדיני הכנסות שהוזכרו לאל, אין דנים אותם אלא בבית דין מומחים. אומרת הגמרא שנינו במשנה על פי עידים, מבארת הגמרא שכוונת המשנה פרט למודה בכנס ואחר כך באו עידים. זה בא למעט שאם הודה אדם בבית דין על מעשה שעשה, המחייבו כנס מהתורה, כגון שהודה בבית דין ששורו התם, נגח ואחר כך באו עידים ועידו על הנגיחה הזו, שהוא פטור מלשלם. וכמו דין מודה בכנס שפטור עם הודעה על מעשה הנזק בלא שהעידו עידים. ולכמן בדף סמך דלת עמוד ב' לומדת הגמרא מפסוקים שמודה בכנס פטור, והיינו שאם בא אדם לבית דין והודה שעשה מעשה שהתורה מחייבת עליו כנס, כגון ששורו התם נגח והזיק, למאן דאמר שסובר שחצי נזק של תם נחשב לכנס, אין בית דין יכולים לחייבו. ונחלקו שם, אם אחר שהודה באו עידים ועידו שכך היה, האם כיוון שהודה לפני שבאו עידים נפטר בכך, ואין העידים יכולים לחייבו, או שכיוון שסוף סוף באו עידים, אז הוא חייב. ואצלנו בהכרח כוונת המשנה לחדש, אף אם באו עידים לאחר שהודה, פטור. כך תוספות בדיבור המתחיל, אלא למאן דאמר. שואלת הגמרא, אניחא טובי הביאור הזה למאן דאמר מודה בכנס ואחר כך באו עידים, פטור. אלא למאן דאמר מודה בכנס ואחר כך באו עידים, חייב. מה יקה למימר, איך תתבהר המשנה לדעתו? בהרת הגמרא, אכן לדעתו אין כל חידוש בדין הזה של המשנה, וסייפה איץ תריך לי. ועיקר החידוש הוא בסייפה של המשנה, שנאמר שם שהעידים צריכים להיות בני חורין ובני ברית, והכוונה במה שאמרה בני חורין, למעוטי עבדים, למעט עבדים כנעניים שפסולים לעדות. מה שאמרה המשנה בני ברית למעות עובדי כוכבים, למעט עובדי כוכבים שפסולים לעדות. והטעם שהוא צריכה המשנה להשמיע כן בדיני הנזיקין, לפי שבדרך כלל נזקי ממון בנגיחות השור ונזקי שן ורגל וכדומה, מתרחשים ברפתות ובעורבות הסוסים או במראה, ובמקומות אלו שכיח שלא יהיו שם עדים כשרים, אלא רק עבדים וגויים, ולכן היה מקום לומר שיוכלו גם הם להעיד על הנזק שהרע שם. לכן משמיעה לנו המשנה שגם בנזיקין אין לחייב את המזיק, אלא על פי שני עדים כשרים. כך הרמב"ם בפירוש המשניות. ובעיקר פסול הגוי לעדות נחלקו רש"י ותוספות בגיטין. במשנה במסכת גיטין דף י' עמוד ב' מבואר, ששטרות שנעשו בערכאות של גויים וחתמו בהם עדים גויים, השטרות כשרים. לדעת רש"י כשרותם היא מהתורה, כיוון שידוע שערכאות אינם משקרים. אבל התוספות כתבו שמן התורה גוי פסול לעדות, ורבנן תקנו להכשיר שטרות שנעשו בערכאות. אומרת הגמרא וצריכה ויש צורך למשנה להשמיע פסול עדות הן בגוי והן בעבד כנעני. מדוע? דהי השמועינן שאם הייתה משמיעה פסול עבד בלבד, היה מקום לומר שלכך פסול, משום דאין לו יחס, שהעבד אינו מתייחס אחר אבותיו, והוא נחשב כבהמה ואינו מקפיד על שקר. ובגמרא במסכת יבמות דף ס"ב עמוד ב', למדו זאת ממה שאמר אברהם לאליעזר עבדו, שבו לכם פה עם החמור, ודרשו עם הדומה לחמור, שכשם שהחמור אינו מתייחס אחר אביו, כך גם העבד. אבל נוכרי דיש לו יחס שהוא מתייחס אחר אבותיו, והגמרא שם במסכת יבמות לומדת את זה מפסוק בספר מלכים א' בן עדד בן תברימון בן חזיון, הרי שאף הגויים התייחסו אחר אבותיהם, אימא לו אולי נאמר לגבי גוי שהוא לא פסול לעדות, לכן צריך להשמיע לנו שגם הוא פסול לעדות. והיא השמועין אם הייתה המשנה משמיע לנו פסול נוכרי בלבד, היה מקום לומר שלכך פסול, משום דלא שייך במצוות, אבל עבד לשייך במצוות כאישה אימא לו נאמר שאינו פסול לעדות, לכך צריכה או צריכה המשנה להשמיע את הפסול בשניהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה ואנשים בכלל הנזק. מבררת הגמרא מינה אני מילי מנעין למדים מהפסוק שדין האישה שווה לדין האיש. אמר רב יהודה אמר רב וכן תנה דבי רבי ישמעאל וכן נשנתה ברייתא בבית מדרשו של רבי ישמעאל. אמר קרא נאמר בפסוק לגבי הגוזל ונשבע לשקר בספר במדבר פרק ה' פסוק ו', איש או אישה כי יעשו מכל חטות האדם, ומבואר שאף האישה נענשת על שנשבעה לשקר וצריכה כפרה. ומכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל עונשים שבתורה, לכל העבירות שיש עליהם עונשים שאף הנשים מוזרות עליהם. ורבי אלעזר תנה, בבית מדרשו של רבי אלעזר שנו, נאמר בפסוק בתחילת כל דיני הנזיקין בספר שמות פרק כ"א פסוק א', ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם והיינו לפני בני ישראל, הן הנשים, הגברים, והן נשים. ומכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל דינין שבתורה, לכל דיני הממונות שבתורה. שואל רבינו פרץ, מדוע צריך פסוק לרבות שאישה שייכת בכל הדינים שבתורה? הרי אם נשים אינם בכלל הדינים, ודאי שפסולים הם לעדות, לפי שעדותם, עדות שהיא אתה יכול להזימה היא, שהרי אי אפשר להזים את האישה כיוון שאינה בכלל הדינים, ואי אפשר לקיים בה את כאשר זמם לעשות לאחיו, שהרי אף כשמזיקה בידיים פטורה מלשלם, אז כל שכן כאשר הנזק הוא בדיבור באלמה. ואם כן, מדוע צריך פסוק לפסול אישה מעדות? הוא מתרץ תוספות רבינו פרץ, שכיוון שהלימוד לפסול אישה מעדות יהיה מכוח הדין של הזמה, אם כן באופן שלא יהיה דין הזמה, כגון בעדות בין גרושה והחלוצה, שמבואר בתחילת מסכת מכות בדף הראשון שאין מקיימים בעדות הזו כאשר זמם, הייתה האישה כשרה. לכך צריך פסוק מפורש לפסול מעדות גם באופן הזה. אילו התומי מתרץ שאם יש שני עדים כשרים שראו עדות יחד עם אישה, הם אינם נפסלים לעדות מחמת האישה, מחמת הדין שנמצא אחד מהם קרוב ופסול לעדותם בתהילה. למה? לפי שהאישה כלל אינה בגדר עדות. ולפי זה, אם היינו פוסלים את האישה לעדות רק מחמת שאינה בת הזמה, הייתה האישה כן פוסלת בצירופה, כמו כל פסול שפוסל בצירופו את הכשרים. ולכן פסלה התורה את האישה מכלל עדות, כי בכך שאינה בת עדות כלל, היא אינה פוסלת את האחרים הכשרים. ממשיכה הגמרא ואומרת דווי, חזקיה ורבי יוסי הגלילי תנה, בבית מדרשם של חזקיה ורבי יוסי הגלילי נשנתה הברייתא. אמר קרא נאמר בפסוק לגבי אישור שהמית אדם בספר שמות פרק כ"א פסוק כ"ט, והמית איש או אישה, אשור יסכל וגם בעליו יומת. הרי שאף אם אישה נהרגה על ידי אשור, חייבים בעלי אשור בכפרה עליה. מכאן שישבה כתוב אישה לאיש לכל מיתות שבתורה, שאף על הריגת האישה חייבים כהריגת האיש. הגמרא מבארת שיש צורך בשלושת הלימודים הללו, ואין ללמוד אחד מהשני, וצריכי, צריכים ללמוד מכל השלושה פסוקים. מדוע? דיה שמואלן כמה היא תאשים, היה נאמר רק הפסוק הראשון שחייבת להביא קורבן על שנשבע על השקר, היה מקום לומר, התמוד חס רחמנה עלה, דווקא שם חסה התורה עליה, כי איך דתאבי כדי שתהיה לה כפרה על שנשבע על השקר. אבל עניין דינים, דיני ממונות, יש לומר שרק איש דבר מסע ומתן שדרכו ליסה וליתן עם הבריות אין, אכן חלים עליו דיני ממונות, אבל אישה שאין דרכה במסע ומתן, לא. לא נאמרו בה הדינים הללו. לכן צריך לימוד מן הפסוק לומר שגם לגבי אישה נאמרו הדינים הללו. ויה שמועינן, אם היה נאמר רק הפסוק השני לעניין דינין, היה מקום לומר שרק בדיני ממונות שווה אישה לאיש, כי איך דתאבי להחיותה, כדי שלא יתרחקו ממנה העוסקים במסחר ויסכימו למכור לאישה צורכי מחייתה. ובמסכת קידושין בדף למד א' כתב רשי, שאם האישה לא תהיה בכלל דיני הממונות, אין לה חיים, הכל גוזלין אותה והיא גוזלת את האחרים, והכל בדילים ממנה. לכן צריך שהיא תהיה שווה לאיש לענייני דינין. אבל עניין כפרה, יש לומר שרק איש דבר מצווה שחייב בכל המצוות אין, אכן רצתה התורה שתהיה לו כפרה. אבל אישה דלאו בת מצווה שאינה חייבת בכל המצוות לא, לא נאמר בכפרה, לכן צריך פסוק גם על זה. והיא השמוננה ניתרתי, ואם היו נאמרים רק שני הפסוקים הראשונים לעניין כפרה על העבירות ולעניין דיני ממונות, היה מקום לומר שאכן בכל אחד משווה התורה אישה לאיש משום הטעם ששייך בו. אחה לגבי קורבן על שגזלה ונשבעה לשקר משום כפרה, ואחה לגבי דיני ממונות משום חיותה. אבל עניין קטלה, אבל עניין הריגתה על ידי השור, היה מקום לומר שרק איש דבר מצווה שחייב בכל המצוות ובהריגתו על ידי השור שוב אינו יכול לקיימם, לך חייב לשלם כופר עליו. אבל אישה שאינה חייבת בכל המצוות לא יהיה חייב לשלם עליה כופר, לכן משמיעים עלינו שגם על הריגת אישה מחויבים לשלם כופר. ויהיה שמועינן, אם היה נאמר רק הפסוק האחרון עניין כופר, היה מקום לומר שרק שם חייב גם על הריגת האישה משום דעיקה איבוד נשמה, לפי שהאישה מתה ועל מיטת האישה חסה התורה ולך חייב עליה כופר. אבל אני תארתי השני הקודמים, דהיינו קורבן על שנשבעה לשקר ודיני ממונות, דלקה איבוד נשמה, אין בהם מיטת האישה, אימא לא, אולי לא נאמר ששווה האישה בהם לאיש, לכך צריך את כל שלושת הפסוקים. יוצא איפה שהגמרא מבארת מדוע אין ללמוד אחד מהשני. אבל עדיין לכאורה, אם היה כתוב בשני מקומות, היה אפשר ללמוד מבמה מצינו לרבות גם את הדבר השלישי, כגון, שאם היה נאמר ששווה אישה לאיש לגבי דינים ועונשין, ניתן ללמוד את השאר. ואם נפרוך מה לדינים שכן יש בהם חיותה, או נשים יוכיחו שאין בהם חיותה, ומכל מקום נשים בכלל. ואם תפרוך מה לעונשים שיש בהם משום כפרה, דינים יוכיחו שאין בהם משום כפרה, ומכל מקום נשים בכלל. יוצא שאין החומרה בזה כמו בזה, והצד השווה שבשניהם שאנשים שוות לאנשים, לגברים. אף אני אביא מיטות ששוות אנשים בהם לאנשים. אז למה לא לומדים משני הדברים הללו? כותב הריטב"א שאכן אפשר ללמוד אחד משניים, אלא שהפסוק תורח וכותב דין שאפשר ללומדו בבמה מצינו, כמו שמצינו במסכת פסחים דף חי עמוד ב', מילתא דעתיא בקל וחומר תרח וכתב לקרא, דבר שניתן ללמוד בקל וחומר, תורחת התורה וכותבת זאת בכל זאת במקרא מפורש. אומרת הגמרא שענינו במשנה הניזק והמזיק בתשלומין. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים שמתוכה התבאר מה שנאמר במשנה שאף הניזק שייך בתשלומי הנזק. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש פלגה ניסקה, מה שחייבה התורה לשלם חצי נזק על נגיחת שורתם. רב פאפה אמר שהתשלום הזה ממונה, חיוב ממונו ולא כנס, ואם יודע בבית דין על הנגיחה קודם שיבואו עדים, יחייבו על פי הודעתו, ככל הודעת בעל דין בדיני ממונות שחייב עליה. ורבון הברידי רב יהושע אמר, חיוב החצי נזק, כנס ההוא, ואם יודע קודם שיבואו עדים, יפטרו בית דין בהודעתו, כי המודה בכנס פטור. ואת הדין הזה למדים לקמן בדף סמך דלת עמוד ב', ממה שנאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוקים ודורשים פרט למרשיע את עצמו, והיינו שבית דין הם המחייבים את הכנס על פי העדים, אבל בהודעתו הוא נפטר. כעת מבארת הגמרא את סברת מחלוקתם. רב פאפה אמר ממון ההוא משום שכסבר, הוא סובר ששתם שברים לאו בחזקת שימור קיימה, שלדעתו בדרך כלל שברים מטבעם אינם בחזקת שמורים שלא לנגוח, אלא יש להם נטייה כן לנגוח, ולכן אף אם עדיין לא נקחו חובה לבעלים לשמור עליהם שלא ינגחו, ובדינו, מן הדין היה צריך לשלם נזק שלם. מן הדין היה צריך להיות שאם לא שמרו הבעלים ונגח, דבאי לשלום מכולי שיצטרך לשלם את כל הנזק כשור מועד. ורחמנה הוא דחס עליה, אלא שהתורה חסה עליו לשלם רק חצי נזק, כיוון דאקתי לא עיית תורה, שעדיין לא הועד השור ולא יתרו בבעליו. נמצא שחצי נזק זה ממון ולא כנס, שהרי מן הדין היה אף צריך לשלם יותר מכך. רבון הברית רב יהושע אמר שחצי נזק כנסה, משום שכסבר הוא סובר שסתם שברים בחזקת שימור קיימה, שבדרך כלל השברים בחזקת שמורים שלא לנגוח, כי אין להם נטייה לכך, ובדינו דלא לשלם כלל, ולכן מן הדין היה צריך להיות, שאם נגח השור יהיו הבעלים פטורים לשלם על הפעמים הראשונות, כיוון שלא ידע ששורו נוגח שיהיה צריך לשמור עליו. ורחמנה הוא דקנסל, שהתורה היא שכנסה אותו, כי איך דלינטר אלה תורי, כדי שישמור על שורו כבר בתחילה. כלומר, שאין הכנס כעונש על מה שלא שמר את שורו, אלא שכוונת התורה בחיוב הזה, שבכך ישמור על שורו, שזהו רצון התורה שישמור על שורו התם היטב. כמו שכותב רש"י במסכת כתובות דף מ"א עמוד א', דיבור המתחיל כי, שיוסיף שמירה על שמירתו. כדי להשיג את המטרה הזו, חייבה התורה את התם בחצי נזק, ומעתה בעליו ישמור עליו גם על שורו התם. מביאה הגמרא ראיה מהמשנה שהחיוב הזה זה ממונה ולא כנסה. תנן שנינו במשנתנו, הניזק והמזיק בתשלומין. ולכאורה הכוונה, על אופן זה שנגח שור תם, שכיוון שמשלם חצי נזק בלבד, נמצא שהניזק מפסיד ומשתתף בתשלומי הנזק. אז בישלמה למאן דאמר פלגא ניזקא ממונה, מילא וזה יהיה טוב אם נאמר כדעת רב פאפא שחיוב החצי נזק ממונו, היינו דשייך ניזק בתשלומין. מובן שבאופן זה שהיה השור תם משתתף, אף הניזק בתשלומי הנזק, שכן מן הדין היה צריך לקבל את מלוא הנזק, אלא שהתורה חסה למזיק, ופטרה אותו מחצי נזק. אלא למאן דאמר לדעת רב הונא ברי דרב יהושע שפלגא ניזקא קנסא הוא, אשתא דלאו דידי שקיל, נמצא שקיבל הניזק מה שלא שייך לו, כלומר, שגם החצי נזק שקיבל לא שייך לו מעיקר הדין, אלא שכנסה התורה את המזיק, וכי בתשלומי ניטי, שייך לומר עליו שהוא משתתף בנזק, ולא אינו מפסיד ממה שהיה מגיע לו כלום. מוכח כדעת רב פאפא, שחיוב ממונו ולא כנס. דוחה הגמרא ואומרת מה שנאמר במשנה שהניזק משתתף בתשלומי הנזק. לא נצרכה, לא נאמר זה על מה שמשלם חצי נזק ולא נזק שלם, אלא כוונת המשנה לפחת נבילה, למה שמפסיד הניזק אם נפחתה הנבילה בין הנגיחה לבין העמדה בדין, שאין משלם המזיק אלא כפי שהייתה שווה בשעת הנגיחה, ונמצא שאף את החצי נזק שזיקתה לו התורה, הוא אינו מקבל בשלימות. למרות שסוף סוף, כל חיוב החצי נזק הוא כנס, ומעיקר הדין לא היה מגיע לניזק כלום. מכל מקום, לאחר שזיקתה לו התורה, הרי זה חלקו המגיע לו מן הדין. ואף אותו אינו מקבל בשלימות. שואלת הגמרא, פחת נבילה, עתני לרישה. הדין הזה של פחת נבילה יש ללמוד ממה שנאמר במשנה לאל בדפתי תמוד ב', נאמר בה חבתי בתשלומי נזקו, וביארו את הכוונה בברייתא תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלים בנבילה. וביארה הגמרא לאל בדף יוד עמוד ב', שהכוונה לעניין פחת נבילה שהבעלים הם שמפסידים במה שנפחתה. מתרצת הגמרא חדה, משנה אחת מחדשת דין זה בשור תם, וחדה, משנה אחת מחדשת את הדין הזה במועד, וצריכה יש צורך להשמיע כן, הן לגבי תם והן לגבי מועד. מדוע? די השמוע אינן תם, אם הייתה משמיעה המשנה את הדין הזה רק בתם, היה מקום לומר, שלכך הקלה התורה על המזיק ולא חייבה אותו לשלם את הפסד פחת הנבילה. משום דעקתי, לא עייד, שעדיין השור לא נעשה מועד והקלה התורה בתשלומיו. אבל מועד אימא לא, אבל בשור מועד נאמר שכיוון שמועד הוא, יהיה חייב המזיק לשלם את מלוא ההפסד ואף את פחת הנבילה. משמיעה לנו המשנה שלא, שהניזק נושא בהפסד הזה. והיא השמועין, אם הייתה משמיעה המשנה את הדין הזה רק במועד, היה מקום לומר שלכך הקלה התורה במועד, משום דקה משלם כולי, כיוון שמשלם המזיק נזק שלם, ואין להחמיר גם שישלם את הפחת. אבל תם שאינו משלם אלא חצי נזק, אימא לא, נאמר שבו החמירה התורה שלא יפסיד הניזק את פחת הנבילה והמזיק ישלם. צריכה לכך צריכה המשנה לכתוב את הדין הזה גם בתם וגם במועד, שהניזק נושא גם בהפסד של הפחת נבילה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף י' ד' ממסכת בבא קמא, עם שש שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא, לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד יש ליישב שבברייתא כתוב שחצר השותפים והפונדק חייב בהם על השן ועל הרגל, ולו בברייתא אחרת נאמר שחצר השותפים והביקה פטור בה על השן והרגל. שאלה שנייה, איך אפשר להעמיד את הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר כתנה אחד? שאלה שלישית, מה דין הונאה בקרקעות? שאלה רביעית, מה כוונת המשנה למעט באומרה בפני בית דין? שאלה חמישית, מה כוונת המשנה למעט באומרה על פי עדים? והשאלה השישית, מדוע הוצרך התנא להשמיענו גם שהעדים לא יהיו גויים וגם שלא יהיו עבדים? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי, ח' בסיוון תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י"ד ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, ט' בסיוון תשע"ו, ונלמד את דף ט"ו ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה חלכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.